אז אנחנו מתכבדים להזמין את הראל סגל הלוי, איש בקבוצה לבנקאות יהודית, מוכשר מאוד, חכם מאוד, פיתח הרבה מודלים בנקאיים. נשמע דברים, נראה לי שאפילו בנקאות אסלאמית לא חשבו עליהם.
שלום, אני מתרגש מאוד להיות בכנס החשוב הזה, מקווה שיהיה התחלה לפעילויות רבות בתחום בנקאות יהודית. אני רוצה קודם לדבר, לפני שנדבר על מודלים ספציפיים, להסביר את בעיניי מה רוח הדברים, העיקרון, אחד העקרונות החשובים שמאחורי איסור ריבית. ולעניות דעתי, לפי שמספר מפרשים מסבירים, שאחד הרעיונות החשובים בתורה זה ההתנגדות לשיעבוד. חג הפסח שזה עתה יצאנו ממנו, ועוד מצוות רבות בתורה, מזכירים את יציאת מצרים שבה יצאנו מעבדות לחירות, וחלק גדול מהמצוות בתורה סובבות סביב הרעיון הזה שאסור לנו לחזור להיות עבדים. אנחנו עכשיו בני חורין, אנחנו עבדי השם, לא עבדים של בשר ודם. עכשיו, הלוואה בריבית היא למעשה שיעבוד, כי אדם אחרי שהוא החזיר את הקרן, הוא עדיין משועבד לריבית, והשיעבוד הזה יכול להימשך ולהימשך, כי אם הוא לא מחזיר אז הוא משלם יותר, וזה תופח ותופח בלי סוף. רק לשם המחשה. פה מצאתי נתונים מלפני כשנה שמראים את השיעבוד של האזרחים בישראל למינוס בבנק, ויש כאן כמעט 70% שיש להם מינוס בבנק יותר משנה. ואני לא יודע כמה יותר משנה, לא מצאתי נתונים על זה, אבל מהיכרות אישית אני יודע שיש אנשים רבים שהם במינוס כל החיים. מאז שפתחו חשבון, נכנסו למינוס ונשארו במינוס. והמינוס הזה, כאילו לא יודעים שיש עולם אחר. זה כמו שאנשים שנולדו כעבדים, כל החיים עבדים, לא יודעים שיש עולם של חופש. אותו דבר, אנשים לא יודעים שיש עולם של חופש מהמינוס. זה, המינוס זה חלק מהם, וכל חודש משלמים ריבית לבנק. וזה שיעבוד שאין לו קצבה. שיעבוד שאין לו קצבה זה דבר שהוא נגד העקרונות התורה. אנחנו רואים את זה גם כאן בפרשת בהר, שזו הפרשה שמדברת על איסור ריבית, ועוד איסורים שקשורים לשיעבוד, כמו דיני עבד עברי ומצוות היובל, וקראתם דרור בארץ. ורואים את זה מאוד יפה, יש פה שתי פרשות, הפרשה של ריבית והפרשה של שיעבוד, פרשת הריבית, וקיים הוכחיך אימך, אל תיקח מיתו נשך ותרבית, והנימוק הוא יציאת מצרים. מיד אחר כך, וקיים הוכחיך אימך ונמכר לך, לא תעבוד בעבודת עבד, והנימוק יציאת מצרים. אותה לשון, שתי מצוות, אותו נימוק. אתם אנשים בני חורין, אל תהיו משועבדים, לא לריבית ולא לאדון שמשעבד אתכם. עכשיו, כמו שאדם שנמכר לעבד, בכל זאת, יש אפשרות שאנשים יעבדו אחד בשביל השני, אבל אומרים לכם, אם אדם נמכר לך לעבד, אל תעבוד בעבודת עבד, אל תתייחס אליו כעבד, אלא כי שכיר כתושב יהיה עמך. הוא שכיר, הוא שותף, עסקי, הוא לא עבד. אותו הדבר בדיוק בנק ולקוחות. הבנק צריך להתייחס ללקוחות שלו, לא כאל עבדים, אלא כאל לקוחות, שותפים, כשכיר, כתושב. אז אנחנו כבר מדברים על בנק אשר לכתחילה. אז קודם כל, בנק כמובן יכול להעניק את כל השירותים שלא קשורים לריבית, כמו חשבון עובר ושב בלי ריבית, וחשבון עובר ושב שאין בו יתרה שלילית, כמו בבנק הדואר. למעשה זה כבר קיים, יש בנק הדואר. ואגב, רציתי להוסיף לדבריו החשובים של הרב שמואל, שהיום יש פתרון שכל אדם שרוצה לא להיכנס בכלל לאיסור ריבית, יכול לפתוח חשבון בבנק הדואר, ושם מובטח לו שהוא לעולם לא יהיה במינוס. וזה הדבר שגם בנק אשר יכול לעשות. וכמובן, כל העסקאות שקשורות לניירות ערך, כספות, כל השירותים שאין בהם הלוואה, ודאי שבנק אשר יכול לספק. אבל זה לא מספיק, אנחנו רוצים גם שירותים שיש בהם הלוואות, ואנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים לייצר תחליפים לשירותי ההלוואות של בנק רגיל. כן, כיום אנשים משתמשים בבנקים רגילים, כי אין חלופה, והשאלה אם אנחנו יכולים לייצר חלופה. אז אני אדבר כאן, בעזרת השם, על שלושה סוגים של הלוואות, משכנתה, הלוואה עסקית והלוואה פרטית, ונראה איך אפשר לעשות את זה בצורה ש... לפי עקרון המנחה, שהלקוח הוא לא עבד, אלא שותף של הבנק. נתחיל קודם כל ממשכנתה. מה המצב הנוכחי בעניין המשכנתה? אז המצב הנוכחי הוא, נתתי פה נתונים מלפני כשנה, מדברים על ירידה בשיעור נוטלי המשכנתה שמתקשים בהחזר החודשי, אבל גם לאחר הירידה, מה שחשוב זה הקטע המודגש, מספר הלווים שפונו מדירתם לאחר שפיגרו יותר מחצי שנה בהחזר ההלוואה, עמד על כמעט 3,000. בשנה אחת, 3,000 איש פונו מדירתם, תראו מה זה, גוש קטיף, פינוי גוש קטיף, 10,000 איש. פה אנחנו מדברים 3,000 איש בשנה. מפונים מדירתם בגלל שלא עמדו בתשלמי המשכנתה. זה, תראה, זה לפי החוק, לפי החוק, לפי החוק זה דירתם. אז אנחנו עוד מעט נדבר על זה, אבל לפי החוק משהו כיום, הדירה שייכת ללקוח, והלקוח הוא לווה. וכאן אנחנו רואים, באמת קוראים להם לווים, וגם הבנק קורא להם לווים, וגם החוק קורא בהם לווים. ואם הם לווים באמת, אם באמת הלקוח הוא לווה, אז באמת זה מוצדק שאם הוא לא עומד בהחזר הלוואה, לוקחים לו את הבית. זה גם הדין בהלכה, עבד לווה לאיש מלווה. אבל אם הוא לווה, אסור לקחת ממנו ריבית. עכשיו, כאן אותם 3,000 איש שפונו, לפחות חלקם, ייתכן שכבר סיימו לשלם את הקרן. סך הכל הכסף שהם שילמו, זה כבר את הקרן סיימו ונשאר להם רק הריבית. ועכשיו, למעשה, הם פונו מדירתם כי הם פיגרו בתשלום הריבית, וזה ודאי שהוא דבר שהוא נגד התורה. השאלה אם יש אפשרות אחרת. אז אני רוצה להציע... אני, לא כולם, אני אומר, יכול להיות, אני ראיתי... כן, אז יש כל מיני מסלולים. אני אומר שכרגע המצב מבחינת החוק הוא שזה לא משנה. גם אם שילמת כבר את הקרן, ואתה פיגרת בתשלום הריבית, אתה תפונה. וזה דבר שהוא ודאי לא לפי עקרונות התורה. אוקיי, יכול להיות... אוקיי, אז תראה, זה תלוי ב... אוקיי, בסדר. שונה. הטבלה הזאת, אם לא רואים בלוח, אז יש בחוברת טבלה. אני רוצה להציע משכנתה שבכלל אין בה הלוואה. מה שיש בה זה קנייה של דירה שבה הבנק והלקוח שותפים. אז לצורך הדוגמה, אנחנו ניקח דירה ששוויה 1,000,000 שקלים. הלקוח בא עם הון עצמי של 300,000, והבנק משקיע 700,000 וקונים דירה ביחד. עכשיו, ממה הרוויח הבנק? הבנק הרוויח מדמי שכירות על הדירה. אז לשם הדוגמה, לקחתי דירה שהשכירות אליי 2,500 לחודש, 30,000 לשנה. הלקוח משלם לחודש 4,500 ולשנה 54,000. ונראה מה קורה. אז בשנה הראשונה, הלקוח צריך לשלם 70% דמי שכירות, כי הוא גר בדירה ש-70% ממנה שייך לבנק. אנחנו צריך לשלם שכירות של 21,000, כיוון שהוא שילם 54,000, נשאר לו עודף של 33,000. כן, אז זה השכירות שהוא שילם, זה היתרה שנשארה לו לקנייה, והוא קנה. בשנה הראשונה לקוח קנה 3.3% מהדירה, 33,000 מתוך מיליון. ההסכם עושים מראש, כן, עושים מראש הסכם שהבנק... אז זו שאלה טובה. אני חושב שיש פה הסכם שאומר שהבנק קנה, והוא קנה, והוא מתחייב למכור לך כל שנה, בתנאי שאתה עומד ב... כן? כן, אז זו שאלה טובה. אני צריך להתייעץ עם פוסקי הלכה, אם אפשר לעשות כזה דבר. האם אדם יכול להתחייב שהוא ימכור... כן, זו שאלה טובה. כן, או, אז פה... נכון, זה הדבר החשוב. הדבר החשוב הוא, הבנק יכול להתחייב, הבנק גם רוצה למכור, אין סיבה שלא יתחייב. השאלה פה, לעניות דעתי, הלקוח הוא זה שלא צריך להתחייב, אני באמת אדבר על זה. כן, אני... אתה צודק, בהחלט אני אדבר על שני ערך הדירה גם. נגיע לזה עוד מעט. זה כרגע מודל מאוד פשוט, רק בשביל להסביר את הרעיון הכללי. כן. בסדר, אז תודה רבה על השאלות. אני מאוד, אפשר לשאול שאלות, זה בסדר, לא צריך... כן, זה בסדר גמור. אז בהנחה של ערך הדירה לא השתנה בינתיים, אז בשנה הראשונה לקוח קנה 3.3%, עכשיו יש לו יותר. ובכל שנה הוא יש לו יותר ויותר מהדירה, ועד שבסופו של דבר הוא קנה את כל הדירה אחרי 16 שנים. ובסופו של דבר ללקוח יש דירה, הבנק קיבל את ה-700,000 ועוד רווח של כ-200,000 שקלים. הרווח הוא זה דמי שכירות. עכשיו לעניות דעתי, ואני לא מוסמך לפסוק הלכה, צריך להתייעץ, אבל לעניות דעתי בכלל אין פה שום הלוואה, ולכן גם אין פה שום עניין של ריבית. כל מה שכל הרווח של הבנק זה מסחירות שהוגנת, סחירות במחירי השוק, מי סחירות על דירה, כזאת. כן, מה השאלה? כן, הבנק, התשואה של הבנק, אם אתה עושה חשבון שנתי, יוצא שהתשואה של הבנק כאן היא 3% לשנה. למה 3%? כי הסחירות היא 30,000 מתוך מיליון. 3% זה סחירות, סחירות על דירה זה בין 2-4%, תלוי באזור. זה משתנה, זה דוגמה. אז לא הבנתי, מה אתה שואל? כן? אתה אומר שיכול להיות שבמקום מסוים הריבית נמוכה יותר מהסחירות.
אני חושב שחלק מהשאלות יובהרו אחרי שהוא יגמור את המודל.
כן, אבל זה בסדר, אפשר לשאול. כן. אתה אומר שבחלק מהמקומות הריבית נמוכה, אז זה תלוי במקום. יש היום באמת הריבית מאוד נמוכה, אבל תשים לב שזה ריבית משתנה. זה ריבית שתלויה בבנק ישראל. היום הריבית על משכנתה, אם אתה לוקח ריבית פריים, אז זה ריבית שתלויה בבנק ישראל. יכול מחר בנק ישראל להקפיץ את הריבית ל-10 ו-10% ואז אתה תקוע. זאת אומרת, יש פה שיקול רווח והפסד, שמי שלא אכפת לו מהלכה, הוא יבדוק את המשכנתה הזאת לעומת משכנתה רגילה, לפי שיקול רווח והפסד, מה ששווה יותר הוא ייקח. מה? מבחינת הבנק. מבחינת הבנק, אתה שואל מה שווה יותר לבנק. אז כן. אז אתה אומר שאולי יכול להיות שהבנק אולי ירצה לעשות את זה, כי הסחירות נמוכה מדי. אז כן, אז יכול, אם הסחירות נמוכה יותר מהרווח של הבנק, אז פה אתה שואל בעצם מי יעשה דבר כזה. אז עוד מעט אני באמת אדבר על זה, מי יעשה דבר כזה? אנחנו מדברים על מישהו שגר בדירה. הלקוח גר בדירה. אם הלקוח לא גר, אז כן. כן, אם הלקוח לא גר בדירה, אז הבנק יכול, אז אם הלקוח לא גר בדירה, לכאורה יכול להזכיר את הדירה למישהו אחר. כן, זה תלוי בדירה, הוא יקבל את החזקה שלו. כן, נכון, זאת אומרת, נגיד שהלקוח לא גר בדירה, אז כל הרעיון זה שיש פה שותפות ומתנהלים לפי כללי השותפות הרגילים. כן. בדרך כלל, מבחינה כלכלית, הסחירות והריבית הם די דומים. למה זה? כי יש שיווי משקל בשוק. בשוק משוכלל, מבחינה כלכלית, כשאדם קונה, איך נקבע דמי הסחירות? כן? אוקיי. אם לא, אז לא, תראה. הסחירות נמוכה, נכון? האם הסחירות נמוכה? נכון, אז יש פה בסופו של דבר, אנחנו פה לא מדברים על עסק שאמור להרוויח מיליארדים, אנחנו מדברים על עסק שאמור לקיים את עצמו. אנחנו מדברים על מישהו שרוצה להקים בנק כשר, ורווח של 3% לשנה, אפילו 2% לשנה, זה רווח שיכול לקיים את הבנק. נכון, אולי בריבית אפשר להרוויח יותר, יכול להיות, אתה יכול גם להרוויח יותר אם תמכור אלכוהול ותעשה הימורים, תפתח קזינו ותרוויח 20%, יותר טוב, מה אתה צריך בכלל בנק? אבל אנחנו מדברים על אנשים שרוצים לעסוק בעסקים כשרים, לפי התורה, ורוצים שהעסק יתקיים. אז גם 2% לשנה זה תשואה שיכולה לקיים את העסק. זו המטרה. כן, אז טוב, עכשיו, אבל מה שבאמת לדעתי, מה שבאמת לדעתי אפשר לשאול כאן, ואני מפני שלא שאלו, זה שדווקא זה דומה מאוד ללוח סילוקים של משכנתה. לכאורה, אם הייתי כותב פה במקום סחירות ריבית, הייתי מקבל בדיוק לוח שפיצר, לוח סילוקים של משכנתה רגילה. אז מה ההבדל? מה, רק ברגע שאני קורא לזה סחירות? אז יש הבדל מאוד מהותי, וההבדל הזה מתבטא בעניין השיעבוד. מה קורה כשהלקוח לא יכול לקנות את הדירה? הלקוח פתאום נגלה לקשיים, לא עלינו, חלה, פוטר מעבודה, ולא יכול לשלם. כאן, לעניות דעתי, כיוון שהלקוח עדיין משלם את דמי הסחירות, אם הוא משלם עדיין, נגיד בשנה השנייה, הוא משלם את דמי הסחירות של 18,000 לשנה, כ-1,500 לחודש, עדיין יכול לגור בדירה. הוא אמנם לא יקנה, הדירה אמנם לא תהיה שלו, אבל הוא יכול להמשיך לגור ולשלם את השכירות שמגיע לבנק. אם אחר כך הוא מתאושש, בדוגמה הזאת אחרי 3 שנים הוא יתאושש וחזר לשלם, הוא יקנה את הדירה תוך 19 שנים במקום 16, אז הוא יפסיד 3 שנים, הוא גם ישלם יותר, הוא ישלם עכשיו 250 במקום 200, אז הוא יפסיד מזה, אבל עדיין ההפסד שלו הרבה יותר קטן מבימינו, כי בימינו אחרי 30 שנה הוא כבר עף מהדירה, במשכנתא כשרה יש לו מרווח נשימה, הוא יכול לחזור לעצמו. עכשיו הבנק עדיין מרוויח את ה3% לשנה, התשואה של הבנק לא השתנתה, 3% לשנה. כן? מה זאת אומרת מפסיד את הדירה? הדירה נשרפת נגיד? אז אם אז נכון, הבנק בהחלט יכול להפסיד, ולכן בדיוק לעניות דעתי זה דבר שהוא קשר לכתחילה, כי כל העניין של שותפות זה שבשותפות יש שותפים. כן, נכון. כן. אז מה שאתה שואל זה, אוקיי, אז הבנקים לא יעשו את זה, אני אגיד לך יותר מזה. לא רק שבנקים לא ירצו, גם אם הם ירצו, הפיקוח על הבנקים לא יאפשר להם. כפי ששמענו מנחום, הפיקוח על הבנקים לא מאפשר לבנקים לעשות עסקאות שבהם הם יכולים להפסיד. זה לא קשור אפילו למה שהבנק רוצה. אז הדבר הזה הוא למעשה לא, הוא כרגע לא נועד לבנק, הוא נועד לאיזשהו בית השקעות חוץ בנקאי. אני מדבר פה על איזשהו ארגון, כמו בית השקעות, קרן נאמנות, שרוצים לעשות עסקאות, ועסקאות כאלה מטבע הדברים, יש בהן סיכון, כמו כל השקעה. כן? אז כן. טוב, ועכשיו, מצב שלישי שצריך לדבר עליו, זה מה קורה כאשר הלקוח לא משלם בכלל. לקוח בא, נתן רון עצמי 300,000, והפסיק לשלם. חלה במחלה לא עליכם, ולא שילם כלום. עדיין, אני יודעתי במצב כזה, כיוון שהוא, יש לו שותפות בדירה, אי אפשר לפנות אותו מהדירה כמו שעושים היום, כי הוא לא רק, זה לא רק דייר שגר בסחירות, ואתה יכול לסלק אותו, יש לו גם חלק בדירה. אז מה כן אפשר לעשות במצב הזה? אפשר לקחת לו חלק מאחוזי הבעלות באופן יחסי. לדוגמה, בשנה הראשונה הוא היה צריך לשלם 21,000 דמי שכירות ולא שילם, הוא עכשיו יפסיד 2.1% מהדירה, זה 21,000 מתוך מיליון. בשנה הבאה הוא כבר צריך לשלם יותר, כי האחוז שבידי הבנק הוא גדול יותר, אז הוא מפסיד כבר יותר, וכן הלאה. אם הוא לא יתאושש בזמן, תוך 12 שנים, הדירה תהיה של הבנק. אז תוך כבר 10 שנים, הבנק כבר העמיד את הדירה למכירה, וימכור אותה כשהדירה תהיה שלו, ואז הבנק יקבל את ה... שוב, בהנחה שמחיר הדירות לא משתנים, הבנק יקבל את המיליון שקלים, זה שוב תשואה של 300,000 שח על השקעה של 700,000, אז זה תשואה שנתית של 3%, אותו דבר. איך מה? כי הוא חייב לי עכשיו 21,000 שהוא דמי שכירות. והוא לא משלם, כיוון שהוא חייב לי והוא לא משלם, אני לוקח לו כנגד זה באופן יחסי את האחוז שהוא קנה. טוב, אז שוב אנחנו רואים שהלקוח אמנם מפסיד את הדירה בסוף, אבל מצבו הרבה יותר טוב מאשר בימינו, כי יש לו מרווח נשימה, אם הוא מתאושש אחרי... אם הוא קם והולך, הוא יפסיד את ההון העצמי שהוא השקיע. השקיע 300,000 והפסיד אותם. אז אם הוא קם והולך, הוא יפסיד את ה-300,000. אוקיי, אתה... נכון, אז הוא עושה בדיוק... כן, אז או שהוא מזכיר למישהו אחר, או שהוא מוכר, כן, אז יש לזה פתרונות. תראה, רוב האנשים לא קמים והולכים מהבית שלהם, להפך. הבעיה היא שאנשים... היום מסולקים בכוח מהבתים. זה לא מעשי שאדם ילך מהבית שלו, שהוא קנה והשקיע בו ורוצה שיהיה שלו. אז, טוב, עכשיו שאלה ששאלו זה, מה קורה אם שווי הדירה משתנה? אז יש את האפשרות. אפשרות אחת זה להצמיד את התשלומים לשווי הדירה, כך שאם השווי הדירה עולה, התשלומים עולים בהתאם. הבנק ירוויח מזה, כי רוב בדרך כלל מחירי הדירות עולים. פה הסכנה שהלקוח לא ירצה לעשות את זה, כי רוב הלקוחות רוצים שהשווי הדירה שלהם יעלה, הם רוצים שקונים בפרויקט, שמחירי הדירות עולים פי שניים ושלוש, ולא ירצה לעשות את זה. אפשר להציע גם מסלול צמוד למי שרוצה. אם הלקוח בוחר בזה, במסלול צמוד, לעניות דעתי זה גם קשר, כי הם מסכמים מראש, כמו שאני קונה, כשאני עושה שכירות לטווח ארוך, אני יכול להסכים מראש על השכירות, וזה נוח לשני הצדדים. או שאפשר לעשות מסלול מעורב שבו יש הצלולה חלקית, ואז גם הבנק יכול להרוויח יותר מהשכירות, והסיכון הוא בהתאם לרווח. מה שחשוב שתמיד ההסמדה תהיה לשני הכיוונים, כלומר, הרווח וההפסד הם באותו גודל. עכשיו השאלה החשובה היא מי יבצע. אז כמו שאמרנו, בנקים כנראה לא יעשו את זה כי לא מאפשרים להם, גם אם הם ירצו. אפשרות שנייה זה להקים איגוד אשראי. איגוד אשראי זה דבר מאוד נפוץ בחוץ לארץ, שבו אנשים מתאגדים ומספקים שירותים בנקאיים זה לזה. זה דבר מאוד גמיש, והם יכולים לעשות משכנתה מהסוג הזה וכל מיני דברים נוספים, אבל כרגע זה לא חוקי. מדברים על זה הרבה, אבל עד היום לא עשו. מה שכן יכול להיות, שתהיה איזושהי קרן השקעות או בית השקעות, שיעשו את זה, יתחיל עם הון ראשוני, בתור פיילוט, נגיד. הון ראשוני 20 מיליון שח, קונים 20 דירות, מוכרים אותם לפי הלוח שראינו, ותוך כל שנה מצטבר מהחזרים מיליון שח, וקונים עוד דירות, וככה ממשיכים ומתגלגלים. אם הפיילוט הזה מצליח, אפשר להשקיע יותר מזה. עכשיו, למה זה לדעתי זה יצליח? אחת הסיבות היא שבימינו, אנשים מאוד נגד הבנקים. המגזר הבנקים מאוד סנו. בין השאר בגלל שמסלקים אנשים מהדירות, והם משעבדים אנשים לריביות שהולכות ותופכות, אנשים שונאים את הבנקים. אם יקום מישהו, יזם, שייתן חלופה אמיתית לבנקים, חלופה שהיא גם לטובת הלקוח, יש למרווח נשימה, הוא לא אף מהדירה, יש סיכוי רב שלקוחות ירצו ללכת לשם ולא לבנקים. ואז נכון, הרווח של הבנק, כמו שאמרת, יהיה נמוך יותר אולי, כי השכירות זה רק 2% ולא 3%, אבל הלקוחות יעברו לשם. הלקוחות ירצו את הבנק הזה ולא את הבנקים הרגילים. ולכן הבנקים הרגילים יהיו חייבים גם כן להתיישר לפי זה. ובנוסף, במיוחד לפי מה ששמענו, אם זה גם יותר קשר לפי האסלאם, יש פה קהל מאוד גדול של לקוחות מוסלמים שיבואו.
יש קצת בעיה עם המיסים. יש מס על פי חד. עכשיו, הבנק, בעל הבית, ביחד קונים, הבנק צריך לשלם מס רכישה. עכשיו, בעל הבית כל שנה משלם, אז קונה חלק מהדירה הזו,
יפה, תודה רבה על השאלה. מס זה באמת נושא חשוב שאני בדקתי אותו. אכן, חיסרון של הקניין הזאת שהבנק יצטרך לשלם מס רכישה על הדירה. הלקוח לא, כי אם ללקוח זה דירה יחידה, הוא פטור ממס רכישה. אבל הבנק קונה הרבה דירות ולכן הוא חייב במס רכישה. אבל מצד שני, אם הדירה נחשבת כרכישה, אז דמי השכירות, אם זה שכירות למגורים, משלמים מס הכנסה מופחת, מס של רק 10%. ולכן זה מתקזז. מי שקונה דירה אחת לא משלם מס רכישה. לפי מה שידוע לי... דירה ראשונה נראה לי שלא, עד כמה שידוע לי... אוקיי. אוקיי, בסדר. אוקיי. בסדר, כן.
כן.
כן. בסדר, אני, בכל מקרה, יש עלות מסוימת, גם אם רק הבנק משלם זה עדיין עלות, אבל יש פה חיסכון גדול בסחירות, כי הסחירות שהיא למגורים היא רק 10%. לעומת זאת, בנק שנותן הלוואה בריבית, משלם על הריבית מס רווחי הון של כ-30% אפילו יותר. ולכן זה מתכזז מבחינת מיסים.
שזה עסק.
שזה עסק זה לא? אז אוקיי, אז...
מס רווחי הון
כן, אז צריך פה להתייעץ עם, צריך להתייעץ עם יש מס, אתה צודק. יש פה שיקולי מס שצריך לדון בהם.
למה אתה יכול לקחת את שכירות 50%?
מה, לא הבנתי. למה הוא לקח שכירות גבוהה?
כל הריבית שעושים היום, יהיה בתור שכירות,
למה רק 10%? הוא יכול לקחת שכירות לפי... תראה, שכירות צריכה להיות לפי מחיר... תראה, זה לא... יכול להיות, אבל זה לא העיקר פה. העיקר פה זה שהלקוח הוא מוגן, גם כשהוא לא משלם, אפילו אם השכירות היא כמו הריבית, בדיוק, כמו שאתה אומר, עדיין זה לא כמו משכנתה רגילה. כן, כן. הלכתית כי אפשר. הלכתית, יש... הלכתית, אם אני חייב לך כסף, אתה יכול לקחת לי חלק מרכושי כנגד החוב שלי, להקל לי חלק מרכוש. טוב, תודה רבה על השאלות, אני צריך להמשיך. יש הרבה נושאים שצריך לדון בהם. אני אשמח לדון בזה בהמשך, בפורומים יותר מצומצמים. טוב, אני, כיוון שאני לא יודע אם יש, אם אין זמן, אז אני לא, אני יכול... טוב, בסדר, עכשיו אני אדבר ממש בקצרה, רק אני אזכיר את שתי הלוואות הנוספות שרצינו לדבר עליהן, הלוואה עסקית והלוואה פרטית. הלוואה עסקית, כבר, למעשה הרב שמואל כבר אמר את כל ה... ביוטיוב שיש בהלוואה עסקית היום, שיש יותר עסקה, אבל הלקוח למעשה לא יכול להוכיח שהפסיד. גם אם הוא הוכיח שהפסיד, אפילו אם הוא יוכיח בהסתמך על מסמכי הבנק, זה לא יעזור לו, הוא צריך לשלם. וזה אפשר לתקן בבנק כשר, בנק כשר לכתחילה, יכול מראש לקחת, לקחת על עצמו את האפשרות שיפסיד, כמו שעשינו בבנקים המוסלמים, ואם הלקוח הוכיח שהפסיד, הוא פטור מתשלום הריבית, וגם ישלם פחות על הקרן. אבל למה שבכל זאת ללקוח תהיה מוטיבציה לשלם, מה ידרבן אותו לשלם, זה דבר חשוב. מה שידרבן אותו זה דירוג אשראי. דירוג אשראי זה מושג שמאוד נפוץ בחוץ לארץ. בארצות הברית, כל מי שלא משלם, לא משנה למה, הוא מפסיד דירוג אשראי. מי שאין לו דירוג אשראי, הוא לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול לשכור דירה, לא יכול להתקבל לעבודה, הוא מצב קשה. וזה דרבון מאוד חזק, אפילו לדעתי יותר חזק מריבית. כלומר, הלקוח הוא, נניח שהלקוח באמת לא יכול לשלם, הוא יעשה מאמץ גדול לשלם כמידת האפשר, כדי שלא יפסיד דירוג אשראי. אם ממש לא יכול, אם ממש לא יכול, אז הוא ייפטר, אבל כן. הנושא השלישי זה הלוואה פרטית. איך אנחנו נותנים הלוואה בלי ריבית? בכל זאת, הלוואה כמו שכתוב בתורה, הלוואת גמח. אז בנק לא יכול לעסוק בגמח, כי בנק הוא עסק רווחי. אבל מה שבנק כן יכול לעשות, זה לתווך בין גמחים לבין לווים. היום יהודים נותנים 10% ממשכורתם לצדקה. פה אני יכול להגיד את זה, במקומות של חילונים, אני אגיד את זה, לא יאמינו לי, אבל פה זה ככה, זה דבר שהוא חלק מהחיים. ודאי שאנשים הסכימו גם להלוות את 10% האלה בהלוואה, אם ידעו שזה יחזור. רק מה הבעיה? שהלוואת גמח זה דבר מאוד מסובך. לנהל את זה. לבדוק את ההחזרים, לבדוק את הלווה, דירוג אשראי של הלווה, במצב החשבון שלו. וזה דבר שבנק יכול לעשות. בנק יכול לתווך בין גמחים ללווים ולקחת דמי תיווך. וכאן הבנק הוא לא לווה, ולכן פה שום איסור של ריבית. וזה יכול מאוד לעזור לשפר את מצב האשראי של במשק. נושא אחרון זה איך אנחנו דואגים שתהיה הדדיות בהלוואות. אז כאן זה נושא שהוא שנוי במחלוקת בקבוצה לבנקאות יהודית. אני אגיד את ההצעה בקצרה. הרעיון הוא שדיברנו גם שבבנק אסלאמי אנשים יכולים להיות במינוס ולא משלמים על זה ריבית, ולמעשה אין להם תמריץ לצאת מהמינוס. מה התמריץ שבנק יכול לתת כדי שכן אנשים ירצו לא להיות במינוס? התמריץ הוא שאדם יכול לתת הלוואה רק בתנאי שהוא קודם כל נתן הלוואה באותו סכום. זאת אומרת, אם הבן אדם קודם כל יפקיד 10,000 ש"ח ל-12 חודשים, יש לו זכות אחר כך להיות במינוס באותו גודל לאותו התקופה. או... כן. עכשיו, זה, יש פה בעיה של הלוואי נבעל, נכון. יש פה מחלוקת, לכן אמרתי, זה שני במחלוקת. יש אומרים שאם אתה לא מתחייב להלוות, אלא רק נותן לו זכות שהיא לא מחייבת, אז זה מותר, אבל צריך כמובן לדון בזה. זה רק, בזמן הקצר שנשאר, אני לא ספיק לדבר על זה. וזהו. עד כאן הרעיונות, אני באמת, הדבר הזה הוא חומר למחשבה, יש פה הרבה נושאים לדון בהם, אני מאוד מקווה שההרצאה הזאת תעורר דיון הלכתי ודיון מעשי, איך ליישם את הרעיונות במציאות. תודה רבה.